ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ויוסי יהושע.
בוקר טוב, בוקר טוב. כן.
בוקר טוב.
מה קורה?
שבוע טוב, מה נשמע?
שבוע טוב, ברוך השם.
מה שטובך? שבת. כן, היום מותר לפרסום שרב סמל במילואים שמעון יהושע סולין, בן 24 מבית שמש, לוחם בגדוד הנדסה 924 מחטיבת הראל, נפל אתמול בח'אן יונס. כנראה מירי צליפה, לחימה שם נמשכת, מאמץ של 4 חטיבות, צהל ימשיך להילחם שם, זה ייקח עוד זמן, צריך תאום ציפיות, אם מישהו חושב שזה ייגמר מחר בבוקר אז לא. נאמר מילה על צפון הרצועה, בצפון הרצועה אנחנו רואים קצת שינוי בדפוס הפעילות, פחות יציאה ממנהרות, יותר פעילות מחבלים מאזורים הומניטריים, זה קצת יותר מקשה על הפעילות שלנו, יש שם את האוגדה של 162, ועם הפנים לרפיח, בסוף נצטרך לטפל ברפיח, בלי קשר לסיפור של פילדלפי ולציר ההברחות, שוכחים שיש לנו שם 4 גדודים, ונצטרך לטפל ב4 הגדודים האלה, עד כאן לגבי עזה, לגבי הצפון.
רגע לפני זה,
מה חסר לך?
כותבים לי שהלוחם שמעון יהושע סולין, השם יקום דמו, מבית שמש, שנפל בקרבות בעזה, הוא בנו של הרב רפי אסולין, ראש הישיבה התיכונית, שעלי תורה בעיר.
אוקיי.
למי שמכיר.
לגבי הצפון, תראה, ראית אתמול את ההצהרה של הגרי בערב?
כן.
והיא מגיעה אחרי הדיווח באלחבר בבוקר על זה שהם העלו כוננות. אני מציע להיזהר מאוד ממיסקלקולציה.
לטפל.
שני הצדדים שלא שר, רוצים מלחמה.
תרשום שם מיסקלקולציה,
סעיף אחד.
להיזהר ברשימה של הזהירויות.
כן. אחרי שצחקנו, זה לא מצחיק, כי שני הצדדים פה בגדול לא רוצים מלחמה כוללת, לכל היותר עוד התקדשות, עוד מאותו דבר, פחות או יותר. אבל מצד השני, כבר ראינו זה בסוף שבוע שעבר, כבר ראינו דיווחים, כאילו בישראל הכריזו על מלחמה ואוטוטו פורצת, ואתמול בבוקר בלחבר זה כבר היה שמעלים כוננות, חיזבאללה מעלה כוננות, הגרי דיבר אתמול על אפשרות של מלחמה, וזה יכול לגרום לאחד הצדדים לעשות איזושהי טעות, לומר, רגע, אם הצד השני מתכונן, נערך, אולי אני אקדים אותו במכה, ולהיכנס לאירוע שלא בטוח, לא בטוח, הצדדים רצו בו. זו גם הדילמה הייתה, ועודנה בהכנת העורף עם קמפיין למלחמה, איך אפרש את זה הצד השני, האם אנחנו הולכים לאירוע כזה, ולכן זה הירו, צריך כן להתכונן, כן להכין, ולהיזהר. עד כאן התכונים ביטחוניים.
זהו? עד כאן?
מה אתה רוצה? יחסית תראה בהשוואה לתקופות קודמות, מה אתה רוצה?
חשבתי שאתה נותן יותר עדכונים ביטחוניים.
מה חסר לך? תגיד לי,
אני אלך למשל. מה, אנחנו ב-9 ו-8 דקות, מה קרה?
בוא
נמשיך,
בבקשה. בוא, רגע, זה בפן המבצעי, מה קרה? אנחנו רוצים לדבר על המון דברים, למשל.
מה למשל?
על מה אתה רוצה לדבר? בוא נדבר למשל על אפרים תהילה, מפקד אגוז.
כן.
אפרים תהילה, מפקד אגוז, לשעבר.
תתעורר, יוסי, היה, זה לא...
תתעורר, אתה נרדמת, קמת, עוד לא הוצאת ההגה עד עכשיו. עכשיו קדימה, תתעורר.
קדימה, לא הבאתי אותך פה בשביל שאתה תשתוק לי פה.
אינון, תהילה היה מפקד אגוז עד לפני בערך כחצי שנה. ותהילה הודח, היו לו שני אירועים קשים, אחד, שני ממפאים שנהרגו לו בנבי מוסה, שם הוא קיבל נזיפה ועיכוב קידום, ולאחר מכן היה אירוע שבו הוא לא אמר אמת לפקח של רשות שמורות הטבע, בעקבות אימון שלהם בצפון רמת הגולן, הייתה שם שריפה, הוא טען שזה לא הוא, שזה לא היחידה, ובסוף התברר שזה כן, כוכב החליט לסיים את תפקידו בצבא והעביר אותו למשרד הביטחון. עד כאן בסדר גמור, החלטה נכונה של הרמטכ"ל. פורצת המלחמה בשבת בבוקר, הוא בכלל איש משרד הביטחון, כבר לא בצבא. דבר ראשון שהוא עושה, קופץ ליחידה כחפש ומצטרף ללחימה בכיסופים. במהלך הלחימה נפצע ברוך קשה מפקד היחידה, סגן אלוף מם. הוא נפגע, מפונה, תהילה עולה לקשר, תחנות אגוז כאן קודקוד, לוקח פיקוד על היחידה ומנהל את הקרבות. רק באותה שבת הרג 10 מחבלים, הוביל את היחידה למקומות הכי קשים ברצועת עזה, הטילו את אגוז למקומות באמת הכי קשים, עד היום האחרון בח'אן יונס, ובמהלך השבוע שעבר הוא התחלף, יצא מהשיקום וקיבל את הפיקוד בחזרה. עכשיו יש דילמה בפני הרמטכ"ל, ואני גם אציב לך את הדילמה, מה לעשות עם קצין כזה. האם קצין כזה שהוכיח את עצמו במבחן האש, צריך לחזור לפיקוד, למסלול פיקוד, להיות מחת ולהמשיך, או שלישאר במשרד הביטחון ומחוץ לצבא? אשמח לדעתך.
היו מרוצים ממנו
בתפקוד חד משמעית, בוא נאמר, הוא עבד תחת דן גולדפוס, קצין ש... אנחנו מאוד מעריכים, רציני.
מי זה אנחנו?
אתה ואני, מפקד אוגדה 98. שיבח את יכולותיו, ונדמה לי שלאותו מפקד אוגדה אין דילמה. עכשיו אני רוצה לשאול את דעתך, הערכית, המקצועית, מה עושים קצין כזה?
תשמע, אם המפקדים שלו מאוד מרוצים מאיך שהוא תפקד במלחמה, להחזיר אותו למערכת, וימשיך הלאה, בסדר, שילם את המחיר שלו, חזר, ממשיכים הלאה. אנחנו רוצים קצינים טובים בצבא, נכון? הלאה,
ומה לגבי ערכים, אמירת אמת?
בסדר, אז הוא שיקר לפקח של רשות שמורות הטבע, אוסטיגר תמייסה, יאללה, באמת, כל אחד נהיה לי פה הצדיק מלדבורנה. מספיק כבר, נו? ההוא צ'יקו סיפר סיפור על הטרקטורון, ההוא זה, יאללה, מה קורה לכם? נו, באמת, תתקדמו.
האמת קוראים לו צ'יקו הקטן.
כן?
כן, נו. צ'יקו הקטן.
אז בבקשה, אתה רואה?
סוס דוהר.
כן, אז מה השאלה בכלל?
אבל אתה יודע, זה הגיע אליי מההורים. ההורים אמרו לי, תקשיב, הוא חייב להישאר. מפקד כזה אנחנו רוצים שישאר. יוסי צריך להילחם עליו, צריך להילחם עליו. והסברתי להם שזה קצת יותר מורכב הסיפור שלו.
אני ראיתי שטל שניידר פרסמה שהבן שלה לא התקלח כבר כמה שבועות.
כן, בצנחנים. כן, לא רק הוא, יש עוד לוחמים, לא רק הוא.
מה נהיה פה כאילו? מה חושבים, זה טיול שנתי? לא הבנתי.
תראה.
לא התקלח.
תראה.
לא התקלח. ממתי הורים מצייצים בטוויטר שהבן שלהם בצבא לא התקלח במלחמה?
אני אגיד לך משהו. קודם כל יש משהו ייחודי לחטיבת הצלחנים, ואמרת לך כבר לפני כמה שבועות שיש משהו ייחודי לחטיבת הצלחנים.
הצלחנים לא התרחצו.
כאילו גבעתי כן התקלחו, וגולני כן, והנדסה. ו...
מה זה השטויות האלה?
תראה, הצלחנים נלחמים באמת בתקופה הארוכה ביותר. אגב, נכנסו בלג טיפה אחרי רובם.
כן.
ומיצוא אחרונים, מה לעשות? כי אוגדה 98 שם, היא כפופה להם, גם גבעתי ייצוא אחרונים, ועוד יחידות אחרות, ויש גם עוד חטיבת מילואים שם בפנים. וקשה, אבל ההורים של הצנחנים יודעים לעשות רעש. ההורים של גדוד 12 של גולני שנלחמו לא פחות קשה, והיו מסופחים גם כן לאותה אוגדה, פחות עשו רעש. אז מצד אחד אני גם מבין את ההורים, הבן שלי היה שם תקופה כזו, הייתי פועל כדי לראות מה אפשר לעשות כדי שיצא, אבל אצל הצנחנים, אני אומר זה בתור צריכה לשעבר, שזו נטיית מעורבות יתר להורים, מבין כל היחידות הלוחמות, להורים יש יותר משקל, יותר דומיננטים בעשייה, קבוצות וואטסאפ שלהם, רועשות, ומכתבים, ותמיד הם מבטחים, הפניות אלינו לכתבים, תמיד הם מנוסחות בדיוק, כאילו, כמו מוכן, או כהודעה לעיתונות, כציוץ לטוויטר. וזה יכולות שצולחנים, מה לעשות?
בסדר, שירגיעו.
מה עוד?
מה עוד? מה עוד קורה לנו?
כן.
מה אתה אומר על טקס הלבנת שקמה ברסלר בתקשורת הישראלית?
ככה אתה מגדיר את זה, טקס הלבנה?
נו, ברור.
תשמע, אינטרס שלך שהיא תחזור.
למה?
ככה, זה אינטרס שלך.
למה זה אינטרס שלי?
ברור לך, הצברתי לך, כל עוד ראשי המחאה האלה נשארים, נותן לך, מגדיל את הסיכוי של נתניהו להישאר.
תחשב?
בטוח, חד משמעית, אין דיון בכלל.
בוא נשמע איזה קטע אחד שהיא אמרה עם רוני קובן, בוא נשמע קטע, נדבר עליו בבקשה.
אם אנחנו לא נוכל לצאת לדרך, שוב, אני כאילו הופכו את זה, זה כל הזמן הכל נהיה נורא פרסונלי במדינה. אז נתניהו באופן אישי, אני כאילו, לא נעים לי להגיד, הוא לא מעניין אותי.
אז זה הקטע טוב.
אין לי משהו פרסונלי נגדו.
אין לה משהו פרסונלי, אין לי משהו פרסונלי נגד ביבי. אני בכלל לא הייתי פה בחודשים האחרונים, ואני לא יודעת, בפינוקיו, פינוקיו, איפה אתה פינוקיו? אני לא יודעת על מה מדובר. אני לא שרפתי פה מדינה שלמה, ולא הרסתי את הצבא, ולא פגעתי בביטחון, ולא פגעתי בכלכלה, ובכלל לא אכפת לי מה קורה עם בנימין נתניהו, רוני.
הבנתי.
מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה?
לא תשמע אותי מצדיק את זה. אבל אמרתי לך, זה משרת אתכם, מה אתה רוצה?
פתאום כאילו עם איזה קול נופת צופים. נו, אני לא יודעת. מה זה אחרתה הזה? פה החריב המדינה שלמה.
אתה יודע מה הכי הכיס אותי בעבודה שלה? כל פעם השימוש ביוצא הממם. כל הודעה שלה, יוצא הממם, 1200 יוצא ממם, אומרים ככה, איזה 1200 יוצא ממם אמרו את הדברים האלה? מה עשית שימוש בכל בצבא במהלך המחאה הזו?
לא, אז
לא, עזוב אותי רגע, מותר למחות, עשו הכל בסדר, תשאירו את הצבא בחוץ. כל הודעה שלישית שלה, הסיפור שלה יוצא הממם. למה משתמש ביוצא ממם? זו דעתך, תגידי דעתך. איזה 1200 יוצא ממם? תגיד לי, ברצינות, רק
מצחיק,
על השימוש בצבא,
אתמול בשתיים בלילה, כן. אמרתי, אני אסתכל על הכתבה שעשה איתה קושמרו.
אוקיי.
אז הוא שואל אותה, קודם כל, כמובן, זה מתחיל בהלבנה שלה, עם הסיפור של גוטליב, שבאמת הביאה איזה קשקוש מקושקש עם, עם הבעל שלה, שדיבר עם סינואר, נו באמת, תת רמה. ממש, כאילו, בסוף מה שיצא מה... טמטום הקונספירטיבי הזה שהעלתה טלי גוטליב, זה מסע הלבנה שפתאום הפכו אותה, פתאום הפכו את השקמה הזאת לקורבן.
אבל היא צודקת בהקשר הזה.
נכון? בסדר?
אוקיי,
אז עכשיו מה שיצא מזה, שהפכו את השקמה ברסלר הזאת לקורבן, פתאום כל השאלות...
בהקשר הזה היא קורבן, מה לעשות?
בסדר, אוקיי, זה מה שאני אומר, שזה מסע מטומטם.
אוקיי.
אוקיי. עכשיו...
לא מטומטם, כי יש לה קייס.
לא, אמרתי מה שטלי גוטליב עשתה לה, זה מטומטם.
תודה רבה, תודה, אוקיי.
עכשיו, ואז שואלים אותה לצאת ידי חובה, איזה כמה שאלות, כן, אבל אולי את מצטערת על איזה כמה ציוצים שהיו לך, ואז היא מתחילה להגיד, לא... אני רק שיתפתי את הממם, זה לא אני כתבתי, זה הממה, זה אני פשוט שיתפתי, אבל
היא טובעת,
אבל את הסיפור על הקונספירציה, היא טובעת גם כאלה שרק שיתפו את טלי גוטליב, אתה מבין? זאת אומרת, היא עושה פה שקמה והיפוכה. מצד אחד, היא רק שיתפה, מצד שני, מי ששיתף עליה, היא טובעת אותו.
תראה, אני חושב שבהקשר הזה היא צודקת של התביעה, אני חושב שבהתנהלות שלה, בעיקר, עם זה שהכניסה את הצבא לסיפור הזה, והכניסה הודעות של הצבא למחאה, כאילו זה יוצא יחידה כזו, יחידה אחרת. אני הייתי נגד זה, זה היה פסול, זה היה רע מאוד. העידוד לאי התייצבות עוד יותר גרוע. התנגעתי לזה תוך כדי. וזהו, עד כאן שקמה, עוד הערות, שאלות. ואני עדיין אומר לך שראשי המחאה, ואלה שקוראים לו שעל הבחירות עכשיו, כולם משחקים לידם של נתניהו. משחקים, מי איזה בן אדם שיצא מעזה עכשיו, רוצה לחשוב בכלל על בחירות, איזה בחירות, על מה אתם מדברים, אנשים נלחמים בצפון, בדרום, קלפי בחניונס, קלפי אתה רוצה איפה בזרית, איזה קלפי, מה אתם, מה, על איזה בחירות רוצים עכשיו? איך, למה? למה, לא מבינים שהרוב, הרוב הנורמלי לא נמצא שם, לא רוצה בחירות, לא רוצה להרבב את הצבא בתוך הדברים האלה, לא רוצה מחאה כזאת, רוצה שנתניהו ילך כי הוא אחראי לכישלון הכי גדול, אבל לא רוצה, אל תהרסו לנו את זה גם עם המחאות שלכם. הלאה, תמשיך.
מה תמשיך? מה, כל רגע תמשיך, תמשיך?
תמשיך, כתר אדום, מה אתה
יכול להביא לך?
כמה
נותים? כל רגע, אין, אתה מאז שיש לך זוגיות חדשה, לא רואה אף אחד ממטר.
התחלת.
לא רואה אף אחד ממטר. יופי, אז הבת זוג שלך לא מגישה בוקר, אז אתה לא מסתכל עם מנקע בצוואר על הטלוויזיה למעלה.
אולי התוכנית מתחילה ב9:30.
אה, כן?
אה, כן, תתעורר.
כל רגע, תביא עוד נושא, תביא עוד נושא.
די, נו.
מיץ פטל, אני יכול לקבל פה במדינה הזאת או שאני לא יכול? זהו, נגמר הסיפור.
מה עוד הפריע לך?
מה עוד הפריע לי?
כן, הלחימה
של... ידלין, ראיתי שידלין,
נו.
כן, עשה איזה שרשור, היום שאחרי, התחיל אתמול, זה וזה, זה וזה, חמאס חוזר לפה, זה, ואז הוא כותב, על הפרק הצעה של ארצות הברית ומדינות האזור, המוכנות לרתם למאמץ בעזה, גם במטרה להתניע את אופציית הנורמליזציה עם סעודיה, את ההזדמנות הזו אסור להחמיץ. אך היא מותנית בהתחייבות ישראלית לרפורמות ברשות הפלסטינית וחיזוקה ולאופק מדיני בזירה הפלסטינית.
מה משמעות?
החמצת המהלך המדיני החשוב הזה, תשאיר את ישראל תקועה בבוץ העזתי. תגיד, למה יש לי תחושה שתמיד החבורה הזאת של הלשעבר עם ב-INSS וכל החבורה הזאת מדבררים את האמריקאים? איך נוצר אצלי תחושה שהחבורה הזאת, שבחלק מהמקרים תקן אותי אם אני תכון, אם אני טועה, וזה כן, נכון כן. שזה ממומנת על ידי האמריקאים.
חלק מהמקרים על ידי גופים אמריקאים.
ה-NSS ממומן על ידי האמריקאים?
אפשר לבדוק את התורמים, קל.
כן, לא? אוקיי. מדבררים את הגישה האמריקאית.
תראה, אני לא יודע, אני מדבר על רפורמות ברשות. בוא נדבר, מה האמריקאים רוצים? מדינה פלסטינית. האם אנחנו, במיוחד אחרי השבעה בחודש, יכולים לדבר על מדינה פלסטינית? די, חלס. אי אפשר, לא עובר. לא עובר, לא 80, 100% לדעתי. לא עובר. מי יהיה מוכן לקבל אותם פה על, על הגדרות? צריכים שליטה ביטחונית. אנחנו רואים פה את ה... מה קורה בג'נין, טול קרם וקלקל.
אתה לא עונה לי לשאלה.
אני איתי לך, שאין, לא זה לא עובר, אבל לי. לא עובר. מי ממן
למה
אותם?
למה יש לי תחושה שהם תמיד מדבררים את העמדה
אני
האמריקאית?
אני לא יודע, אני לא אחלה לתחושות שלך, מרמגל.
אתה לא יודע.
אני לא יודע, אתה כל פעם עם תחושות, זה התחושות שלך.
הוא לא יודע,
שלך.
הוא לא יודע, פתאום כן. הוא לא יודע.
הוא לא ידע את שמה.
הבנתי אותך.
אבל אותה צמה. הלכה כן. איתו לאורך כל הדרך.
בינתיים האמריקאים הכריזו על 4 כן. מתנחלים
כן.
אלימים, כן, שלא הבנתי מה הם רוצים, מה זה היה כל הקמפיין. האימפריה האמריקאית הכריזה על 4 מתנחלים, זה נוער גבעות, כן, זה 4 נערי גבעות. תכף הם שולחים לפה את הנימיץ.
אז מה זה אומר שכל היתר בסדר?
מה זה הקשקוש הזה? תגיד לי, למה אני צריך להתמודד כל היום עם שטויות ואבנים?
אבל הם מצאו רק 4, אז כל היתר בסדר.
מה זה החרטה הזה? מה זה? מה הם רוצים עכשיו מהמתנחלים? מצאו איזה נער גבעות מנוזל, כן, הכריזו עליו, תכף הם שולחים נוסעות מטוסים בשביל 4 מתנחלים האלה? מה זה החרטה הזה? למה זה קורה לי? למה זה מגיע לי? אני בן 54, באפריל אני אהיה בן 55. אני כבר לא ילד, ואני צריך כל יום להתמודד עם שטויות ואבלים. למה? למה?
אני רוצה להגיד מילה טובה, גם לחברה הישראלית, וגם לכמה, לאחד האומנים לשלומו ארצי, אתמול הייתה הופעה שלו.
איפה?
בהיכל התרבות.
היית?
לא, הייתי. הייתה לי נציגות, היו לי חברים שם, ואתה רואה איך מקבלים את הפצועים, ואתמול יש שם שני פצועים, שני משיבה, עמיתי הרגמן ממגלן, שאיבד את שתי הרגליים.
וואו.
ונתנאל את הקלע שלנו, שאיבד את יד שמאל. ואתה רואה איזה אהבה מהציבור הפצועים מקבלים. זה מדהים.
ברור.
אתה רואה אולם עומד פעם אחרי פעם, ומחיות כפיים, ואירוע מטורף. ומילה לשלום הארץ, אני רוצה להגיד לך. אני רואה אותו בהמון, המון... משפחות שקולות,
מבקר
פצועים, בהלוויות, ולשיר בהלוויות זה לא פשוט, לשיר בשבעה זה לא פשוט, לבקר פצועים זה לא פשוט, והוא עושה את זה, הוא עושה את זה בשקט, וכל הכבוד,
ונסור
את הכובע, ובגילה הוא עושה את זה, ובלי יחץ ובלי זה, באמת, בשקט אני רואה אותו, כבוד גדול, אז מגיע לו גם מילה טובה.
מצד שני, היה מקרה של איזה... מישהו, כשביבי היה שם, שיצא לאנשים, כן. ש... מה היה שם?
תראה, אני לא יודע אם הוא משם, כי ראיתי קטע כזה דומה.
זה איראן, איראן
לא,
משהו.
אני לא יודע אם הוא משם, ראיתי קטע דומה, עם כשסמוטריץ' בא לבקר בשיקום, ומישהו שבכלל לא קשור וידע שהוא בא, אז הוא עשה...
זה שם. מה שקרה שם עם ביבי.
כן, אני לא יודע, לא רוצה להגיד
כן,
לך.
כן, כן.
ואני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה,
אבל רק תספר מה קרה, אנשים לא יודעים.
אני לא יודע אבל אם הוא קשור או לא, אם הוא משיבה ופצוע, אני לא יודע.
הוא לא פצוע, הוא לא פצוע, מישהו בשם איראן, משהו שהוא מרמת גן, מועמד לבאיזה מפלגה שם.
כן, אז אנשים שומעים שיש ביקורים, וזה לא לעניין, ולא עושים את זה לאף פוליטיקאי, וזה לא קשור לכן נתניהו, לא סמוטריץ'. באים לבקר פצועים, בטח לא אורחים שלא קשורים לפצועים ולא קשורים לשיבה, לא צריכים לבוא ולפוצץ את האירוע הזה. לא מכניסים פוליטיקה לביקור בבית חולים.
ערן נבון.
אין לי מושג.
מאחים לנשק, זה מה שכתוב.
אז לא לעניין. אם נגיד הוא שוכב מיטה לידו ויש לו מילה להגיד לנתניהו, לסמוטריץ' וזה בסדר גמור וזה לגיטימי לגמרי ושיגיד לו מה שהוא רוצה, שמים הוא אחד הפצועים ששוכב שם. על זה אין דיון, שיהיה ברור.
הקטע הוא שהוא יצא על מישהו על פצועים, הוא יצא על פצועים שלחצו את היד לנתניהו, ואז הקטוע רגל התחיל לרדוף אחריו. אתה ראית את זה?
ראיתי. אבל תמיד אני נזהר כשאני רואה חלקים מהזה. אבל אם הוא לא משם, לכל פצוע שיגיד מה שהוא רוצה, וגם בני המשפחה שלו, ולכולם. אבל אנשים שלא קשורים, או פוליטיקאים, אנשים שבאים לעשות סיבוב, זה לא המקום, לא בבתי אלמין ולא בבתי חולים. זה לא קשור בכלל מי הפוליטיקאי. צבנת אותי.
אני?
כן, עם הדברים האלה, כבר צריך לגדוע את זה. תודה.
הנה, אני רואה שהוא מדבר פה, שלחו לי משהו, בוא נראה מה הוא אומר.
יש לך פשוט צוות שעובד, אה?
מתקשר. למה זה לא רץ? כן. אתה מכיר את זה שהטוויטר נתקע? שהוא לא, שהסרטון לא רץ, קורא לך לפעמים?
אולי זה אצלך, אולי תפנה לקארי, דבר עם קארי, שידבר עם טוויטר, שנתקע לך, לדבר איתו.
מצחיק, גדול, ואנחנו נקראים מצחוק, אין, ברצפה, מצחיק.
דבר עם קארי, תדרך את הטוויטר.
גדול!
או שאפשר שבטורי ישלח זה לאילון מאסק, זה גם אפשר.
גם יכול
להיות. אילון יסדר. נכנסה לפה כרוח שערה, ראות מתיקי האורגון, עם כמה דיווחי תנועה. שלום איתן דודי.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
יור מושב מרגליות.
כן.
איפה אנחנו תופסים אותך?
אני כרגע במושבה מגדל. עוד לא נגעתי למרגליות.
מתי היית שם פעם אחרונה?
אתמול.
איך היה? ספר חוויות.
תראה, אני עברתי שבוע קשוח עם הסיפור של האיום של החיזבאללה.
למה?
סליחה?
למה?
תשמע, לא נעים לראות שמכוונים לך נשק על הבית ואומרים, חבר'ה, אתה בא בתור, משהו כזה. זה איום ממשי, איום מטריד. אבל...
לא, אולי פספסתי משהו, מה קרה?
היה איום עליו.
לפני שבוע פה סרסם עלי שואב באתר של החיזבאללה בטוויטר, שהוא מכוון עליי נשק, ואומר, איתן דודי, שקורא להרוס אותך את כפר חול ומרכבה, יש חדש מהחיזבאללה, ועם נשק מכוון לכיוון הבית שלי, מסלם המושב, עם נשק מכוון, איום מקריד מאוד מאוד.
וואלה, אוקיי.
כן, ו... עברנו שבוע קשוח, ואתם מישהו קצת מכיר אותי, יודע שנכון, זה לא נעים, אבל לא אני שיוותר ולא אגיע. כמובן שהגעתי כל בוקר והמשכתי לעבוד כרגיל במושב, ואני אומר, אני רואה את עצמי כמו חייל במילואים. אם החיילים מגיעים לצד מרגליות, גם אני יכול להגיע. אם גם הם מאוימים, לא, גם אני מאוים. אז עברנו עוד שבוע, והיום אני גם אגיע, וגם מחר אני אגיע. אני רק פשוט הרחבתי את הקריאה שלי, חוץ מהכפר חולה ומרקבה, ביקשתי גם להראות את נסל ג'אבל, שיורה גם על קיבוץ יפתח במנרה. אז הנה, אנחנו כאן.
והכפרים האלה לא נוגעים בהם?
תראה, למען האמת, בכפר חולה ירו על כמה בתים והרצו אותם, אבל זה לא מספיק, ינון. זה לא מספיק. אתם מכירים טוב מאוד את הצפון, יוסי, אתה היית במחלת במזכירות.
נכון.
אני זוכר. זה לא מספיק, יש שם עשרות בתים שהיו צריכים לשטח לפי דעתי כבר מזמן, זה לא נעשה וחבל מאוד, כל פעם אנחנו יורים על בית נוסף כי יש שם איזה חוליה שמסתתרת, אז יורים, אז כמו שאתמול דניאל אגרי אמר, אנחנו יורים על חוליות ואנחנו חבר'ה, הדבר היה צריך להיות אחר לגמרי, זה לא לראות על חוליות, ירו מהכפר, אנחנו מודיעים לכפר, חברים, ירו מצלכם, אתם לא מגרתם את זה, אנחנו נמגר את זה, תוציאו שתפנו את הבתים, ואנחנו באים לפנות את הכפר, לפנות את הרכס לפחות, אבל גם זה לא נעשה.
וכשאתה מסמל לפיקוד את הבתים, את הבתי לחימה, שמהם יורים, מה עונים לך?
תראה, לפני שבועיים וחצי, שלושה שבועות, נורא טיל נונטט לחוות לולים שלי. עוד פגיעה של החיזבאללה באופן ישיר במשק דוד, אוקיי? אני מתקשר לפיקוד, אני אומר להם, רבותיי, לפי דעתי זה נונטט, אומרים לי, לא, עזב אותך, מרגמה, לא מרגמה. הגיע בכיר מהפיקוד. בכיר מהפיקוד. אומר, תשמע, אם זה נונטט, אנחנו במצב נורא. אמרתי לו, תקשיבו לי טוב, אני לא, לא. בדעתי הצנועה, כן? אומר לכם, זה נונטט. מגיע דמות מאוד בכירה, לא נזכיר את כרגע את, 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 את השם. מגיע ללול, עולה איתי לתוך הלול, נכנס איתי לתוך הגג, ואנחנו מוצאים, מה הוא אומר לי שם? אומר לי, וואלה, אתם צדקת, אתם נונטט. אמרתי, מה זה אומר? אמרתי, זה אומר שעדיין רואים אותנו ויורים עלינו בכיוון ישיר. זה מה שזה אומר. אז אתם אומרים לנו שהרכס נקי, הרכס סטרילי, רבותיי, הרכס לא נקי, הרכס לא סטרילי, וההודעה של דניאל אגרי אתמול, זה היה ריכוך לתושבי הצפון, ליטוף לתושבי הצפון, שום מסר לא היה שם. יוסי, עינון, שום מסר לא היה בהודעה של דניאל אגרי. סוף סוף, קודם כל הוא מזכיר את תושבי הצפון ומתייחס אליה. יפה.
זה אחת הסיבות לנאום הזה, לדברים האלה. הצפון, תושבי המרכז, לבנון, חיזבאללה, היו לו כמה מסרים שם, כיוון לכמה מקומות.
אבל אנחנו לא שמענו שום בשורה, לא הייתה לנו שם. שום בשורה. הוא לא בא ואמר, ינון, אתה זוכר את השיחה הקודמת, הוא לא בא ואמר, רבותיי תושבי הצפון, אני מחזיר את החיזבאללה ל-1701, קרי צפון לליטני. הוא אמר, זה לא יחזור למה שהיה בשישי לאוקטובר. שום דבר ברור לא היה במסר שלו. אז אתה תשמע, זה עוד פעם לזרוע חול בעיני הציבור, אני לא מבין איך זה עובד. אז אני בא ואומר עוד פעם, אני מצפה, מבקש. שר הביטחון, ראש הממשלה, תבואי מסרים ברורים, אתה מדבר על זה שהצפון נמצא בבתי מלון, ואתה יודע שזה לא אווירת פיקניק וכולנו יודעים, זה נכון. אנחנו נחכה, אנחנו נמתין, כמה זמן שידרש, אבל תגיד לנו, מה, לאן אתה מכוון? אתה לא יכול להגיד בסיסמאות כאלה, לא מדויקות ולא ברורות, לא יהיה מה שיהיה בשביל אוקטובר. אז לא יהיה, אוקיי, אז תחזיר אותם 4-5-6 קילומטר לאחור, זה יעזור לנו? זה לא יעזור לנו, זה לא יפתור את הבעיה.
איתן, איתן, עם יד על הלב, עם מה אתם כן יכולים לחיות, מאחר ואתה יודע, אתה מכיר את המורכבות, מכיר את היקפי הרקטות שיש לו, ויודע שאי אפשר לנקות את כל הכפרים סביבך מתושבים שיעים, שחלקם אנשי מילואים של רדואן, בסדר? מה, באיזה סיטואציה אפשר לחזור למושב?
תראה, אני מבין שזה לא... תראה, לחימה בלבנון זה באמת לא יהיה פשוט, ואני יודע שיש לזה השלכות מאוד מאוד רחבות, ועם קורבנות, שאנחנו לא רוצים. אנחנו יודעים את זה, אנחנו מכירים את השטח, אנחנו מכירים את האזור, תאמין לי, שאיננו בראשנו.
נכון.
אבל מצד שני, יש לנו מחויבות כלפי הציבור וכלפי הילדים, שאנחנו מחזירים אותם חזרה אחרי כל מה שעשינו. הרי מה עשינו בסופו של דבר? אם נחזור למציאות שהיא לא תהיה בטוחה ב-100%, אז גם אכלנו את הדגים המסריחים וגם גורשנו מהעיר. תרתי משמע. לא עשינו בזה שום דבר. התושבים לא יחזרו. זה לא שתגיד שמחר איתן דודי קורא את כל תושבי...
איתן, אז מה כן? את זה אתם אני יודעים. מה כן?
אז אני אומר, אנחנו רוצים, יש לנו הסכמות, יש לנו הבנות, עם סיום מלחמת לבנון השנייה, שקבעו את הגבולות הברורים, מה כן מותר ומה עשו. אנחנו רוצים שהחיזבאללה ייסוג ל-1701 קריצה פרולליטני. אתה יודע מה? אנחנו רוצים גם שיהיה כוח אירופאי, או כוח של שארצות הברית יהיה יחצוץ בינינו, כי אנחנו לא יכולים לסמוך על יוניפיל, על היצנים שנמצאים שם, שהם בכלל טוענים שאין חיזבאללה, אתה יודע. אז אתה צריך בסופו של דבר לחזור, לא רק עם רק תחושת ביטחון, אתה צריך לחזור עם ביטחון אמיתי. אתה צריך לחזור עם מציאות באמת שהיא שונה. אתה לא יכול לחזור עם מציאות מדומה, שאתה אומר, תשמע, אנחנו עובדים על הצלחת.
אבל בכל כפר מול העיניים שלך, יש כוחות חיזבאללה. זה לא משנה, אנחנו נוכל לספר הסיפור שאנחנו רוצים, גם אם הם לא על מדים, וגם אני מוזיז את כל הפוג'ים שלהם, 3-4-5 קילומטר, בסדר? הם כבר לא על הגדר, אוקיי? אבל ביישובים עצמם, אלה יהיו שם אנשי חיזבאללה. אז אני מחפש את הפתרון שאתה אומר את שמה, אז זה רק מלחמה,
תגיד, אבל למה הוא אומר לא יחריבו את הכפרים? יוסי, אני רוצה, לא מבין, למה לא יחריבו את הכפרים האלה שהוא מדבר עליהם? למה לא יחריבו אותם?
אני אגיד לך למה.
אתה לא תוקף אזרחים, כי אם אתה תחיל לתקוף אזרחים, הוא תחיל לתקוף אזרחים, עכשיו המשוואה זה צבא,
הוא לא תוקף אזרחים.
מה אתה רוצה שהוא אמר? זו המשוואה.
נו, אבל הוא תוקף אזרחים.
אבל זו המשוואה, הוא מנסה להימנע, הוא תוקף בתים,
הוא תוקף במנרה בתים, הוא תוקף באביבים בתים, הוא תוקף במטולה בתים. למה לא מחריבים את הכפרים האלה?
שאל את ראש הממשלה שלך, המדיניות היא צבא מול צבא, ואלה המשוואות. תשים לב.
מזמן, אנחנו לא יכולים לחיות עם המשוואה והמציאות שהחיזבאללה קובע לנו ומכתיב לנו.
אז בוא נקבל אחת אחרת, אני בא. רק להגיד את זה לציבור, לתווך את זה לציבור.
אנחנו צריכים להכתים פה את הכסף ולהכתים פה את האירוע. לא יכול שאנחנו נגררים לאירוע הזה. האירוע הזה, תשימו לב מה אתם אומרים.
אני לא אומר את זה. אתה יודע מה דעתי, ואני מאמץ את הדעה של בכירים בפיקוד הצפון, אחרים, לא אלוף, שחושבים שצריך לקבוע תאריך, שבו אנחנו אומרים לחיזבאללה, עד כאן. אנחנו חודלים את האש עכשיו ל-48 שעות, תקשיבו, אמריקאים יקרים, אנחנו לא יורים, אנחנו רוצים גם את הלגיטימציה שלכם. עכשיו, אם אנחנו נראה שיגור של חיזבאללה לעברנו, אנחנו תוקפים בעצימות הרבה יותר גבוהה. אם זה משטח מיושב, אם זה מבית, אנחנו תוקפים והורסים אותו, ובעצימות הרבה יותר גבוהה.
אבל למה אתה צריך לעשות אולטימטום? ירו לך זה. למה הכפרים האלה שלמים?
תשאל את ראש הממשלה שלך.
למה הכפרים האלה שלמים?
יש לך ראש ממשלה ושר ביטחון, אתה מוזמן לשאול אותם. יש לך את
אנחנו לא עושים את זה קודם כל, כי מדינת ישראל אומרת שהיא לא מסוגלת לעבוד בשתי חזיתות. היא אמרה את זה. היא אמרה, אנחנו רוצים לסיים חזית אחת, אחר כך לעבור לחזית שנייה, ולעשות את זה בדרך שלנו, בצורה שלנו. זה אני גם מסכים, אין שום בעיה, גם אני מוכן לחכות. אבל אתה לא יכול להרשות את הכפרים האלה לראות בך באזרחים, ושאף אחד לא יגיד שאזרחים.
אני מקבל את זה?
בכפר יובל נהרגו לנו, בשטולה נהרגו לנו, אזרחים, חקלאים נהרגו.
בטיל נונטט ישיר לבית בכפר יובל.
ובשתי תילן נותת לתוך נכון? הכבת מולים שלי, שתי פצועים יש לי שם.
נכון?
אז אתה מבין, אתה מבין שזה לא רק צבא מול צבא. אנחנו צריכים יותר אגרסיב, להיות יותר אגרסיביים. לומר להם, רבותיי, אתם עוד, כמו שאמרת, עוד טיל אחד, הכפר משותח, אבל אנחנו לא, יש פה לא יודע מה, איזה סוג של פחד שמלווה את שר הביטחון, לא יודע למה, הוא לא מעיז לעשות את מה שצריך לעשות ואת המצופה ממנו.
הוא לא רוצה עוד חזית. הוא לא רוצה עוד חזית.
מה זה לא רוצה? אז מה הוא רוצה לאבד את הצפון?
מה המשמעות של מה שאתה אומר, אינון?
הוא לא, הוא מחכה עם זה. הוא מחכה, רוצה לגמור עם מעזה, ואז לעשות את זה.
חבר'ה, אני אגיד לכם משהו. אנחנו כבר, את הסיפור הזה אנחנו מכירים, 17 שנה, ברוב טיפשותנו, ברוב טיפשותנו, קנינו זמן ושקט, במחיר יקר מאוד, ובריבית קצוצה. היום הגענו לקופה, צריך לשלם, חבר'ה, אין מה לעשות. אתם לא יכולים לדחות את זה עוד ועוד 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 ועוד.
מי היה פה ראש הממשלה כל התקופה הזאת?
וגם אם צריך לשלם את במחיר כבד.
קפץ לו הביבי, הוא רוצה שתגיד ביבי. תגיד ביבי, בוא תרגיע את יוסי, תגיד ביבי, פעם אחת תגיד ביבי.
כי אם היה פה ראש ממשלה אחר, מה היית עושה?
תגיד,
גם היה ראש ממשלה אחר.
גם היה בנט והיה לפיד, היה, אבל כאילו אתם לא רואים את זה.
נכון.
תגיד
לו ביבי. עכשיו מה היה קורה אם זה היה ראש ממשלה אחר?
כן.
והיה מפקיר את הצפון ככה.
תראה, אני אומר לכם עוד פעם, אני לא נכנס כרגע, כן ביבי, לא ביבי, זה סיפור הרבה יותר מורכב, אתם יודעים את זה.
טוב.
אני רק אומר שכל שרי הביטחון וראשי הממשלה שהיו ב-17 השנים האחרונות, פחדו
נכון.
לקרוא בזבל הזה של החיזבאללה, סליחה על הביטוי.
נכון.
פחדו לקרוא בזה, והיה להם נוח לקרוא את השקט הזה, ואת הזמן, ואת המציאות המדומה הזאת, ולהגיד לתושבים, אתה יודע מה, אני כועס גם? שכולם ידעו שיש פצצה מתקתקת מעבר לגדר.
ואתם גם, אני אגיד לך גם משהו, איתן, אני אגיד לך משהו, אתם לא הקמתם כל צעקה כמו שצריך, כשאתם ראיתם את רדואן על הגדר, כשאתם ראיתם את ה-26 עמדות, 26 עמדות, לא, לפני זה, לא, זה כהפקת לקחים לאירוע הבא. כן, הם היו צריכים לצעוק יותר חזק.
טוב,
כן, להשבית יופי, המדינה,
אנחנו,
כן.
אני בישיבות,
כן,
אני
מה שקרה בשנה האחרונה עם חיזבאללה כשהגיע עד הגדר.
טוב, אז הוא אשם עכשיו.
הוא לא אשם, זה לא קשור.
יוסי ואינון, אני בכל פגישה שלי עם גורמי צהל, עם 1-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-
כתבתי על זה.
בטח.
מאה פעם כתבתי על זה. כן. מאה פעם כתבתי על זה. זה מה שאתה התעסקת. כל התוכניות שלך.
שמעתי, שמעתי. כן,
כן. אני רוצה להגיד לכם, אתם יכולים לשאול כל מפקדי החטיבות, שהיו פה ב-769, שהיו אמונים על מושב מרגליות. בכל ישיבת פתיחה שהייתה לי איתם, אמרתי להם, רבותיי, יש פה סכנה אמיתית ומוחשית. אנחנו מכירים, אנחנו יודעים, אנחנו בשליטה, אנחנו לא בשליטה. אתה יודע מה מסתבר שמדינת ישראל ידעה? שאתה יודע, מרגליות הייתה ברמה של תכנון של החיזבאללה לחטיפה ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. גם את זה הסתירו מאיתנו, והם ידעו את זה. היום הדברים יותר ברורים ויותר גלויים לנו, אבל הם ידעו את זה והם הסתירו. היה קל להם ונוח להם לעטוף את זה בצורה של הנה אנחנו בשקט, יש 17 שנה שקט בצפון, אין טילים, אין שום דבר, והכל בסדר. אז אתה אמרת שהיינו יותר מדי בשקט. אני מודיע לממשלת ישראל, ולכל מי שרוצה לשמוע, אנחנו לא ניתן להם מנוחה. לא ניתן מנוחה, וזה לא משנה. אנחנו לא נחזור בלי ביטחון, אנחנו לא ניתן למציאות שהייתה לחזור שוב פעם, ולא שדניאל הגרי יבוא ועוד פעם איזה סוג של תיאטוע נוסף לא יחזור השישי לאוקטובר, דניאל אגרי תבוא תגיד לתושבי מרגליות, חוזרים ל-1701 או לא חוזרים, אל תבלבלו לנו במוח.
איתן, אל תיפול על אגרי, איתן, אל תיפול על אגרי, תיפול על נתניהו וגלנט.
אתה יודע, בינינו, תמיד קל ליפול על השליח, הוא
השליח.
תיפול עליהם. על גלנט יש לנו הרבה מה לומר, אני גם כועס מאוד שהוא לא מגיע למרגליות, זה לא מנהיגות, שר ביטחון שלא נכנס למרגליות, אלוף פיקוד צפון שלא נכנס למרגליות, אוגדונר שלא נכנס למרגליות, אף אחד לא נכנס למרגליות מטעמי ביטחון, אבל אותנו כן אפשר לשלוח, וכן להביא לכל יום למרגליות, ואנחנו נמצאים שם, ולהגיד לנו, אנחנו לא נכנסים מטעמי ביטחון, אתה יודע מה, תגידו מטעמי לוז, שקרו אותנו, אל תגידו לנו מטעמי ביטחון, כי אתם לא חשובים יותר מאיתנו, עם כל הכבוד. אם אני נמצא שם, כמו שאמרתי לפני כן, אם החיילים נמצאים שם, גם אני יכול להיות, ואם אני נמצא שם, גם אתם יכולים להיות. אין דבר כזה.
לא, אבל אתה אזרח, והם... הם מופללים כאילו מטרה מבחינת חיזבאללה.
תאמין לי שכל מי שנכנס למרגליות הוא מטרה. יוסי וינון, אתם ראיתם את מרגליות, אתם יודעים טוב מאוד. כל מי שנכנס הוא על הכוונת.
אתה צודק.
כל מי שנכנס.
טוב, בכל מקרה, כל בעיה שיש לך, תמיד יכול לפנות ליוסי יהושע, הוא זמין בכל 24/7.
איתן, תודה.
תודה רבה לכם. יום טוב. תודה, יונון. תודה, יוסי, שבוע טוב. שבוע טוב.
תודה, פרסמות. שלום, סגן אלוף חנן אלכסנדר.
בוקר טוב.
מגד 5037 בחטיבת יפתח.
אמת.
מה המצב?
בסדר גמור.
איפה תופסים אותך?
אני בבית, לקחתי לעצמי יום חופש.
אה, יפה, והגדוד איפה?
אנחנו בסוף השבוע האחרון שחררנו את רוב האנשים, חזרנו את הציוד הימחים, עשינו קצת סדנאות עיבוד, ויש עוד כמה חבר'ה שעוד עובדים על זה, כשנהיה מוכנים גם לפעם הבאה, וסך הכל מרביתם בבית.
איפה הייתם כל התקופה?
וואה, אני לא יודע מאיפה להתחיל.
מההתחלה? מתי הוקפצתם?
אנחנו הוקפצנו ממש כבר בשביל העשירי. מיד התייצבו כולם. עוד כמה חבר'ה שהצטרפו ככה מהטיול מחול ומכל מיני מקומות. בהתחלה חיכינו כמה ימים במרכז לראות איך הדברים מתפתחים בכוננות. עלינו לצפון והיינו שמה, תקופה די ארוכה. סך הכל זה הייעוד המקורי שלנו. ואז התחברנו ללחימה מדצמבר, ובעצם עד שבוע שעבר היינו בלחימה בעזה.
וואלה, איפה?
הספקנו לא מעט. הכתיבה שלנו באופן ספציפי עשתה לא מעט גזרות. מחנות המרכז, אל בורש, אל מואזי, סדאיה קצת.
היו לכם נפגעים?
סליחה?
היו לכם נפגעים?
כן. גם בחטיבה, גם אצלי בגדוד, לצערי, לוחם דן, זיכרונו לברכה, מרעננה.
דן?
כן, דן ביינבום.
אוקיי.
יש לי עוד שני לוחמים שעדיין מאושפזים, מיכאל ואדם, ככה בעזרת השם כולם יחזרו לשגרה לאט לאט.
ועד מתי בעצם הייתם ברצועה?
עד יום רביעי לפני שבוע.
עד כלומר לפני חצי שבוע?
כן, שבוע וכמה ימים.
אוקיי.
עד כמה הגעתם מוכנים למלחמה כגדוד מילואים? מבחינת אימונים, ממלח?
אני חושב שהגענו מאוד מאוד מוכנים. תמיד יש מה לשפר ודברים לעשות יותר טוב. אתה תמיד במתח כאיש מילואים בין לעשות הרבה מילואים כדי להיות מוכן, לבין המתח הזה בסוף שזה בסוף אנשי מילואים. וכמה אפשר לקרוא להם. אנחנו מאוד מאוד ניצלנו את המתנה ואת העתודה לשפר ולחדד את הדברים שהיינו צריכים. ובסוגיית האמח תמיד אפשר יותר טוב. אבל אני חושב שמה שהיה לנו אנחנו מיצינו, ידענו מה יחכה לנו בימח, ידענו מה חסר לנו. איפה שהיו חוסרים בחלק מהדברים הצלחנו גם להשלים תוך כדי ההכנות. יש עוד הרבה מה לשפר, אבל אני חושב שסך הכל לאתגר הזה אנחנו בטח שהיינו מוכנים.
ולמתי זומנתם בפעם הבאה?
אנחנו צוחקים, יש כרגע שני גרפים. יש גרף שאומר שיש לנו תעסוקה מבצעית בסוף השנה, ויש גרף שאף אחד לא יודע מתי הוא בדיוק ושיקראו לנו שוב.
זאת אומרת, כרגע אתם מתוכננים לאימון בסוף השנה, אבל ברור לכם שאם תהיה התחממות אז יקראו לכם שוב.
כן, תעסוקה מבצעית בסוף השנה. כן.
תגיד,
קשיים של הגדוד אחרי, של לוחמים שלך, אתה חושב שההתייצבות תהיה מלאה בקריאה, בעיות פיתורים, יש שזה קריאה שאתה יכול להשתמש בנו, להשמיע קול?
אני אגיד קודם כל, אתה יוצא מרצועת עזה בתחושות קצת מעורבות. מצד אחד, המשימה לא הסתיימה עדיין ברמה הלאומית, יש עדיין חטופים וחלק מהחברים שלנו עדיין נלחמים. מצד שני, בהרגשת גאווה מאוד מאוד גדולה, אנחנו חשים שבכל נקודה שהיינו בה ובכל מקום שהיינו, אז אנחנו ניצחנו, וניצחנו עם סימן קריאה. זה בהחלט. להמשך, אני חושב שבחלק מהמקומות ההבנה העמוקה של תחושת השליחות וללחום למען המדינה בחלק מהמקומות היא אפילו חזקת המסגרות, והערבות ההדדית והראות ודברים שפוגשים רק בקרב. מעידך, יש לי הרבה מאוד לוחמים, אנשי מילואים, הם לא היו בבית חודשים מאוד מאוד ארוכים. ילדים, משפחה, עסקים, לימודים, הרבה דברים שחלקם לא המתינו לנו. ויש עכשיו עבודה בבית, להרים את כל הדבר הזה. בהחלט זה משהו שאנחנו נתעסק בו כולנו.
אוקיי. בסדר גמור, סגן אלוף חנן אלכסנדר, מגד 5037 בחטיבת יפתח, תודה שדיברת איתנו ותודה על מה שאתם עושים.
תודה.
תודה רבה לכם ושיהיה אחלה שבוע, וחשוב לי ככה לנצל את ההזדמנות ולהגיד באמת, אני חושב שעם ישראל צריך ללכת בראש מורם בימים האלה, ולוחמי המילואים כולם לא יוצא מן הכלל, העבודה, הראות, הציונות, יש פה הרבה דברים מאוד מאוד יפים, ואני מקווה מאוד שאנחנו גם נשכיל לקחת אותם איתנו לאזרחות וחזרה הביתה. תודה רבה ושיהיה שבוע טוב.
שבוע טוב, תודה.
תודה.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ויוסי יהושע.
טוב, יש איזה סערה חדשה, בן גביר דיבר משהו נגד ביידן, אמר שאצל טראמפ זה לא היה קורה, ראית, שמעת משהו?
כן, כן.
אז עכשיו גני בנץ יצא עליו, ויאיר לפיד קפץ, וכולם...
ומה התחלת, אתה חושב שזה בסדר? לא בציג אלימי, אתה בערך למלחמה וצריך את האמריקאים, אל תברח. מה בסדר?
בן גביר אמר, רוסטיק את המייסה.
נגיד והוא צודק, לא צריך להגיד הכל, נו.
זה לא קשור אם נגיד והוא צודק.
נגיד.
זה קשה, שאלו את הלמי אומר, בן גביר אמר.
זה לא בן גביר, שר בממשלה.
בסדר, בן גביר אמר, אוקיי. בן גביר אמר.
אז אתה לא רואה, אז אתה חושב שזה בסדר? עכשיו רגע, בן גביר אמר, בוא, לא תצא מהפינה הזו, בסדר או לא בסדר שהוא אמר?
מותר לו להגיד, מה זה בסדר, לא בסדר?
טוב, באמצע מלחמה, הוא התחיל לזה לפתוח מול ביידן, את הראש הוא על הקצה.
יש לו את הפוזיציה שלו, והוא מייצג את הפוזיציה שלו, אמר. ישר, כולם קופצים, הוא לא מבין. כן, יאיר לפיד מבין ביחסי החוץ של מדינת ישראל. נו, באמת, עשה לי טובה.
הוא לא היה עושה נזק כזה.
בסדר.
מה?
מה הוא עשה?
לא צריך, לא תעלתי את זה נגד ביידן עכשיו, זה לא זמן.
בסדר.
תודה.
טוב.
אתה רואה שלפעמים, אתה יודע, מוצאים לך את זה, לפעמים.
טוב.
מה אתה מחפש?
אתה החברה שלך על המסך.
אוי. מה עוד?
מה, הנה שמני עוד פעם בטלוויזיה. Okay. אותם אנשים, בוא, תגיד ביבי ביבי, no. שמני, תגיד ביבי 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 השם, ביבי ביבי, ביבי לא, הוא אמר שביבי לא רוצה להחזיר את החטופים. אתה מבין, לבן אדם כזה נותנים להמשיך לפרשן את המציאות.
תראה, שמני כבר שנים לא אוהב את נתניהו.
כן, אבל זה אותם אנשים, אותם אנשים, אותם זה, כולם.
אבל זה לא אותם אנשים, זה הרבה מאוד אנשים.
בסדר, נו. זה רק...
חלק צודקים, חלק לא.
זה רק מחדד את השאלה, איך האנשים האלה הגיעו למעלה? איך? איך? איך מדינת ישראל מחזיקה את עצמה עם כאלה אנשים?
הבנתי. עדיף האנשים האלה, נכון? אנשים האחרים עדיפים.
נכון?
לא, פחות.
נכון?
כן. איפה היה בן גביר בצבא?
בן גביר לא נתנו לו להתגייס.
אוקיי, הבנתי. אוקיי, לא רק רציתי לדעת.
כן, נו.
חסר לי.
כן, אז מה? איפה יאיר לפיד היה בצבא?
במחנה נדמה לי.
נו, במחנה, למה הוא היה במחנה? כי הוא השתמט מתותחנים.
אוקיי. טוב.
אתה מבין מה אני אומר?
יש לך בעיה עם הגנרלים לשעבר. לא, תראה, אני חייב להודות שחלק ניכר מהביקורת שלך מוצדקת, והם פספסו, והם טעו, וזה מלא באג'נדות כאלו ואחרות. והעובדה שהם ואחרים לא יצאו נגד הקריאות לאי התייצבות, היא חמורה, והם ידעו מה המשמעות, והם הכירו את ההתראות, והבינו, ידעו מה אמן אומר, והיה מצופה מהם לנהוג אחרת, ולהרגיע את המילואימניקים, ולקרוא להם להמשיך לשרת, ולהבין כי בחירי צהל תדרכו אותם, ואמרו להם מה המשמעויות, איך האויב תופס את זה, הרי זה הסיפור. הסיפור, מה הסיפור הכי מעניין בערכת, בהתראות אמן? איך האויב מסתכל עלינו? הם אמרו לו במכתבים, אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה, ראש אמן ורח"ט מחקר. אנחנו נגיד לך איך האויב רואה את זה. הוא רואה פה הזדמנות היסטורית נגד מדינת ישראל. כי הוא מזהה את החולשה האמריקאית במרחב, כי הוא מזהה את המשבר בין ביידן לנתניהו, וכי הוא רואה את הקרע הפנימי ואת הקריאות להתייצבות. אז מצופה מהם, אנשים שהיו במערכת, לעצור את זה עם כל הכבוד, ומצופה מנתניהו לעצור את הרפורמה. כן?
לא, מדינת ישראל לא מתכופפת מול סרבנים.
מה לעשות בסיטואציה כזו בלי קשר? אתה לא תסכן לי את החיים בגלל הרפורמה שלך, סורי, מתנצל.
אתה התבלבלת.
אני לא התבלבלתי.
במדינה דמוקרטית לא כופים על הממשלה דרך הצבא ודרך סרבנות לשנות מדיניות.
מצופה ממנהיג, מצופה מראש המדינה שלי, כשהוא מקבל התראות כאלה,
כל אחד מודיע שהוא לא מתגייס?
כשאתה מקבל התראות כאלה, כן, אתה עוצר. כן, אתה עוצר, כי אתה מבין שיכולה להיפתח פה מלחמה רב-זירתית. כן, הרפורמה הזו לא שווה את זה. גם אם אתה צודק ב-100%, תהיה חכם.
אתה יודע מה, אוקיי.
נניח והלכתי איתך. הרפורמה הכי מוצדקת בעולם. בא לך ראש אמן, בא לך הרמטכ"ל, בא ראש השב"כ, כל אחד ואומר לך, זה מסוכן. המצב שבו אנחנו נמצאים מסוכן, תעצור. לא תעצור, הרפורמה יותר חשובה. ראיתי כמה זמן לקח לו. המרחק בלימה, המרחק בלימה ממרץ ועד חגים, חצי שנה. יכול היה לעצור באותו רגע.
גם כשהוא עצר, הם לא הפסיקו.
שר ביטחון מתפטר, הכל בסדר.
אבל גם כשהוא עצר, הם לא הפסיקו.
אוקיי.
בסוף אין כלום מהרפורמה.
תגיד, אני לא מנקה אותם. תגיד, את כל אלה שעבר, נראה לך שאני מנקה אותם? על מה אתה מדבר?
כן, אתה מנקה אותם.
אני ממש לא אומר לך חסרי אחריות, אמרתי את זה בזמן אמת. יש פה אינסרט שלי שרץ איזה... ב-103. על מה אתה מדבר? כתבתי 100 פעם.
כתבת כל דבר 100 פעם.
לא כל דבר, אבל בהקשר הזה אני נגד.
אתה כמו בן כספית שמכיר את כולם 30 שנה.
אני לא מכיר 30 שנה.
שמאל הם לא.
שמאל הם לא. אבל לא, זה לא הדוגמה. אני באמת אצל במקרה הזה, אני חושב שהם עשו טעות. זה הכל.
בסדר.
אי אפשר להכניס בכל זה. כן, נתניהו לא רוצה להחזיר חטופים או לא רוצה להחזיר חטופים?
ראיתי שהייתה כותרת בארץ ביום שישי, נדמה לי, או חמישי, שצהל מצית בתים, שורף בתים. מכיר את זה?
כן.
מה הם רצו? מה הפריע להם?
אני לא יודע מה הפריע להם, אבל... זה משהו שמההתחלה הציתו בתים. בתים, בתי לחימה, בתים שחשודים, הציתו אותם. בסדר, אנחנו במלחמה, בואו, האויב הכי נורא ואכזר שהיה מולנו, אנחנו קצת לפעמים מתבלבלים קצת עם זה. מה האמריקאים היו עושים במקומנו? מפרקים לנו את הצורה, לא מסתכלים, לא ימינה, לא שמאל, כל מדינה אחרת. ואנחנו, אז הציתו בתים, בסדר גמור. מה קרה?
טוב.
מה קרה? זהו, זה לא עוד סבב לחימה. לא עוד סבב לחימה, לא עוד סבב יומיים שלושה שתוקפים מהאוויר, נגמר. פה אם אנחנו לא קוראים להם את הצורה, כל המזרח התיכון מסתכל על האירוע הזה.
צריך להיות פה ניצחון מוחלט.
לא מספיק, קראו להם יפה מאוד, הרבה יותר ממה שמתארים. הרבה יותר ממה שמתארים. כן, פירקנו את הצורה במקומות מסוימים, יפה מאוד. וגם בתווך התת קרקעי, כמו שאתה אומר, אוהב לומר, ואתה לא יכול להרחיב על זה, ובתת קרקע וכו, כן. כן, ונותנים להם, אנחנו נמשיך בח'אן יונס, וייקח זמן בח'אן יונס, ואין מה לעשות. אין מה לעשות, אני יודע שכולם רוצים לצאת החוצה ולגמור עם הסיפור הזה. גם חומת מגן לקחה זמן, ואחרי חומת מגן הגיעה דרך נחושה, זמן, וצמצמנו את הכוחות, והחיים מתחילים לחזור. עכשיו צריכים לטפל בזירה הצפונית, ולהחזיר את תושבי הצפון לשם, וצריך להחזיר גם את תושבי הדרום, וכל הכבוד שעכשיו שקבעו דדליין, שבחודש הבא מחזירים את תושבי הדרום, כולל סדרות מ-4-7. כן, ועם תגמול כספי, כן. אתה רואה שהיקף השיגורים ירד דרמטית כשצהל נמצא שם, קשה להם הרבה יותר לשגר, אני לא אומר שלא שגרו עד הרגע האחרון, אבל לחזור לשם כן, אולי לא בקו 0 עד 3, אבל היתר בוודאי שכן, אני הייתי חוזר. הלאה.
טוב, מה עם הנושא של החטופים והעסקה וכל הבלגן?
אתה רואה עסקה או שאתה רואה דיבורים?
אני רואה דיבורים.
אוקיי.
מה אתה רואה?
אני רואה דיבורים, אני חושב שזה ייקח זמן, ואני רואה את כל... עניה וסינואר, כאילו סינואר מדבר, הוא סופר אותו, את עניה. עניה אמר, עניה אמר, מה אתה לא מבין? מה רלוונטי? הכל זה סינואר. הכל זה סינואר, וגם קשה לו לתקשר, וקשה לו לפה ולשם, אבל אנחנו בסדר שם.
לא הבנתי.
הבנת?
לא הבנתי.
התמונת המצב יותר טובה, תמונת המצב של המודיעין היום קצת יותר טובה מאשר לפני כמה שבועות. כי יצרת אנשים, כי נלחמת בתת קרקע, כי חקרת אותם, כי עשית המון דברים כשאתה נמצא שם.
אוקיי.
וכשיש תנועה, יש דיבורים, יש עניינים, כן. לא יודע מתי יביאו אותם, היו צריכים להביא אותם, אבל יביאו אותם בסוף.
תגיד, למה אנשים כשהם מצטלמים הם מוציאים לשון?
מה זה?
למה נוצר קטע שאנשים, אני רואה בעיקר בקרב צעירים, שאתה מצטלם, אתה מוציא לשון? למה, כאילו, למה זה נהיה?
זה לא היה בתקופה שלי.
בתקופה שלי זה גם לא היה. אני מבקש להפסיק עם זה. אני מבקש להפסיק להוציא לשון. אני לא סובל את זה. הילדים שלי, כשהם מוציאים לשון, זה מעצבן אותי. אני אומר להם, תפסיקו להוציא לשון.
בצדק.
ולא יחרץ כלב לשונו.
היית בבית כנסת? אתמול? עשרת הדיברות?
הייתי בקבלת שבת.
מה קרה בבוקר?
בבוקר היה...
הנה, יש לנו כותרת.
לא יחרץ כלב לשונו.
כן, טוב, זה הכותרת של הבוקר, כן.
זה מ...
כן, ינול, בבקשה, למה לא?
מכת חושך.
כן, מכת חושך, כן, עשרת הדיברות.
חושך או בחורות? בחורות?
כן, בבקשה, עשרת הדיברות, ינון לא קם, כן, בבקשה, הסברים, כן.
שום דבר, נשארתי קצת במיטה, מה קרה? אנשים עייפים.
מה זה, קצת גשם, קצת קור, ואתה נשאר במיטה?
טיפה עייפות, מה קרה? מה קרה? מה נהיה? מה הבעיה? תסתכל בטלוויזיה, תראה מי בטלוויזיה.
תגיד, תפסיק כל המזוגיות שלי, תגיד, מה קורה מזוגיות שלך, ינון?
ברוך השם, הכל טוב.
ברוך השם, אתה יכול לשתף?
אין מה לשתף, הכל בסדר.
הכל בסדר?
הכל, ברוך השם, בסדר גמור.
לא, אתה כבר לא מככב איזה תקופה בנפרד, חזר, הלך, בא. לא, כי רק אותי אתה מתקיע, לא, זה בסדר, אני שתקתי.
ספגתי.
סוויסה, אתה שומע?
שווישה.
מה קורה?
ברוך השם.
כן, הכל בסדר?
אז מה קורה שם ברשת בשעה כזאת?
לא יודעת, גילי אתה, מה קורה בבית? לא, נגמר הכתיף, לא תוכל לחמוק, די. לא תקום לבית כנסת, תחטוף, דבר על זוגיות, תחטוף, נגמר הכתיף, די.
הבנתי אותך, הבנתי אותך.
שבוע שעבר ראית?
אני השנה, קצת יש לי קשיים בקימה בבוקר בשבתות.
גם שבוע שעבר, זה? שירת הים?
שירת הים.
כן, הפרשה הכי יפה, כן, הכי יפה.
אתה היית?
אני תתפלא.
אני מתפלא באמת.
מתפלא במקרה, לא, אבל זו הפרשה שאני הכי אוהב. גם כאלה.
היית?
לא הייתי בזה, הייתי
בחרדים לפני. לא היית.
אבל הייתי בשישי.
נו, בסדר.
אבל בסדר, אני לא דתי.
זה לא שישי, זה שבת.
אני לא דתי.
אתה מדבר כמו חילוני, זה לא שישי.
אבל אני לא כמוך,
אינון. שגע אותי, אנשים שאומרים בליל שבת,
אינון, אני לא מתאר שבת,
קוראים לזה שישי. שישי בערב. תקשיב,
אינון, אני לא כמוך, לא מטיף ולא מספר ולא מחזיר ולא שום דבר. אני יש לי איזה קצת גרסא דינקותא וזה הכל, אני לא מעבר לזה. אתה זה, ובסוף אני מתברר, לא שבוע שבוע, בפרשות הכי חשובות, בפרשיות הכי יפות, ואתה לא נמצא, זה הכל. זה הכל. זה מה שרציתי שהמאזינים ידעו.
לא משנה. קראתי לילדים את הפרשה בבית.
אני מאוד מעריך את זה שעשית את זה גם בערב שבת, אבל לא קמת.
לא, בשבת עצמה.
בשבת עצמה.
כן.
כל הכבוד.
אתה מבין מה אני אומר?
אתה מבין.
טוב, שר, לאן זה מתקדם פה האירוע?
קשה בבבלי, למה? זה אתה רואה את
המעניין. לאן האירוע מתקדם? מה עם ה... רגע, התחלנו לדבר על זה.
על החטופים, על מה, על הבחירים, על מה, על ראשי הצבא, על מה.
אז על העסקה, מה, אתה יודע, הם ביקשו ממנו החטופים שהוא...
מותר להגיד למשל שעסקה, לא צריך לתמוך בכל עסקה. לא מי שתומך, מתנגד לעסקאות מופקרות, הוא לא אחד שלא רוצה להחזיר את החטופים.
ברור.
אוקיי, לא, בסדר, יש נהייתה כאן איזושהי משוואה. ראיתי שהתעסקת עם נועם דן אתמול. עם מה שהיא אמרה, כן.
זאת שאמרה שסינואר...
כל מיני צריך להעיר אותך, תתעורר, תתעורר.
סינואר זה...
תתעורר.
סינואר הוא לא הבעיה.
בדיוק.
כן. וכשהוא אמר לה שם, אתה מבין, היא יותר קיצונית מהרדניר.
לא, תסביר למאזינים, לא כולם היו בטוויטר שלך.
לא יודע, יש לנו פה תסין כזה.
אבל תסביר רגע, לפני כן, שהתראיינה אצל הרדניר.
התראיינה אצל הרדניר, ואז הוא שואל אותה,
הבעיה שאנחנו מתמודדים עם פסיכופת, חולה נפש, אני יודע מה, כל מיני שם, נתן שם כל מיני סופרלטיבים, אכזר, זה וכאלה, אז היא אומרת לו, על מי אתה מדבר? על סינואר או על נתניהו? כאילו, בשביל להכניס לנתניהו. ואני אומר, כל התופעות האלה והיצורות האלה שמגיעות, כאילו, לאולפנים, למה, למה? למה, כאילו, מזמינים אותם בכוונה, בשביל שידליקו את האולפן, יתנפו את השיח, יקיעו באולפן, יקיעו על הזה, למה? למה, למה, למה זה מגיע לנו?
אחד, מסכים איתך, אבל מה קורה בפטריוטים? אתה לא מביא מעט לעת לפעמים?
לא.
שואל, רק
לא,
שואל.
לא,
אוקיי,
לא.
אוקיי.
לא.
אתה לא, לא מעורר מדון בתוכנית.
לא.
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 אוקיי. מזל שאני
מדון?
צופה.
מדון? כשאתה היית, לא אז היה קצת מדון.
לא נכון, דווקא היה זה. אבל תגיד, זה קורה גם באיזה, אז תורידו את הלאבות שם, והם יורידו את הלאבות שם, ונכנס לעידן חדש.
טוב,
כן,
בסדר. איציק צור, תושב רתמים, שלום.
שלום, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך השם.
איפה זה רתמים, קודם כל?
רתמים זה ברמת מוצא אזורית רמת נגב, בין קיבוץ רביזים לקיבוץ ליד.
עכשיו, היה לכם אירוע חריג בשבת.
נכון מאוד.
מה היה?
נתחיל רגע ברקע. רתמים נמצא סמוך צמוד ליישוב ביר הדאג', וקרוב יחסית ליישובי עוטף עזה. כיתת הכוננות הוקמה למעשה ככוח צבאי לכל דבר בשביל לאוקטובר, תוך הבנה שאנחנו הקו הבא אחרי היישובים שהותקפו. כוח היישובי באמת חסם באותה שבת את כביש 222, ומאז השביל לאוקטובר הרוב המוחלט של הגברים מגויס ונלחם בעזה, בצפון, באיוש, ומי שמגן על היישוב זה למעשה כיתת הכוננות. בליל שבת נכנסה התראה מהצבא ותוגברה השמירה, לכן באמצע הלילה שומר זיהה שלושה חשודים שעברו את הגדר והיו בתנועה לכיוון הבתים בתוך שטח היישוב. קצת כוננות שהוקפצה הגיעה לחשודים ועקבה אותם עד להגעת המשטרה. בשלב הזה אחד החשודים השתחרר, תקף בסכין בעצם את אחד הלוחמים, והלוחם שחש סכנה לחייו הגיב כפי שמצופה מלוחם.
וזה אומר?
וזה אומר שהוא
יאבו.
שהוא הגיב, ובאקדח שהוא מחזיק ברישיון, לוחם מיומן, קצין בצבא, ירה בשביל לנטרץ, תקנה ברורה ומיידית.
אוקיי, והרג אותו.
זו התוצאה, צערנו, כן.
אוקיי.
בוא, לא, לא, לא מדובר בצעירים שהלכו לתומם להתנדב בבית אבות.
אוקיי.
הם הגיעו עם אמצעי לתוך יישוב באמצע הלילה, וידע כל מי שמגיע בלילה עם אמצעי שקצת הכוננות נחושה להגן על הכפר.
יפה, אז מה נהיה מזה?
הכוח יגיע כפי שמצופה מכוח.
אז מה נהיה מזה?
הנושא עדיין בחקירת משטרה. המשטרה הגיבה מהר ובצורה טובה, הגיעה מהר מאוד לשטח, וכרגע הנושא בבדיקה, האירוע בבדיקה. בחור הלוחם עוכב במשטרה הרבה מאוד שעות, למעשה עד מוצאי שבת, מליל שבת.
למה?
הנושא, התוצאה מדברת בעד עצמה. אני משוכנע שהמשטרה בסופו של דבר תגיע למסקנה המתבקשת, שכאשר יש סכנה, יש אמצעי ויש כוונה, צריך להגיב כפי שהגיב הלוחם.
וקיבלתם איזשהם תגובות מביר הדאג'?
לא באופן ישיר, דרך אמצעי התקשורת אנחנו מבינים שיש שם, תראה, ביר הדאג' זה כפר גדול מאוד. רוב התושבים בכפר הם תושבים נאמנים שרוצים לחיות את חייהם בשלום. יש שם קבוצה לא קטנה ולא מבוטלת שעוסקת בפשיעה, פשיעה שמעורבת מעורבת למעשה באמל"ח ובאמצעים שהם מסוכנים. זה האתגר הגדול כרגע שמדינת ישראל התמודד עם כמויות אמל"ח בלתי נתפסות שנמצאות בפזורה. אבל אנחנו, כפי שהגבנו בליל שבת, נגיב לכל לכל איום. ואני משוכנע שמשטרת ישראל ודאי הצבא ידעו להגיב כפי שמצפים מהם.
איזה תגובות כן שמעתם מביר הדאג'?
לא, באמצעי התקשורת, באמצעי התקשורת הם כמובן יחסים כוונות אחרות, דברים שהמשטרה שוללת מכל וכל. כרגע שטח שקט, ואני מקווה שכך גם יישאר.
ומה מצב היורה?
היורה בסדר, עכשיו בשלום, אחרי אירוע לא פשוט. אבל הוא עשה את מה שהוא התאמן, ואת מה של...
תגיד, כמה גונבים לכם שם ביישוב?
יש, בתקופה האחרונה יש עלייה משמעותית בגנבות.
באמת? מאז השבעה באוקטובר?
הייתה תקופה של רגיעה, ובשבועות האחרונים זה חזר, גם אצלנו, גם בכלל ביישובי...
מה, פורצים ליישוב וגונבים?
כן.
מה גונבים?
ציוד חקלאי, רכבים,
ויש לכם גדר ומצלמות וכאלה?
בוא נשאיר את אמצעי הביטחון לא בכלי התקשורת. יש גדר, שלושת הפורצים, שלושת החשודים בליל שבת פרצו את הגדר, גדר יש. לגבי שאר האמצעים אנחנו נפעל כפי שמצופה אנשים שצריכים לשמור על הבית שלהם.
אוקיי, טוב, תודה רבה שדיברת איתנו.
קליטת הכוננות היא כוח צבאי שמצויד
אנשים מרגישים מאוימים, מפחדים מכל האירוע הזה?
לא, יש ביטחון, יש המשטרה.
לא, אבל תמתר פה מציאות שכאילו זה מסננת שכל היום חודרים אותה.
בוא, אנחנו חיים במדינת ישראל, זה לא מהיום, הצורך בהגברת המשילות בנגב זה אירוע שהיה לפני השביעי לאוקטובר, הוא ודאי נמצא אחרי השביעי לאוקטובר, אנחנו מבינים עוד יותר את הצורך בהתמודדות עם איומים ולא לטפל מתחת לשטיח, אבל זו המציאות שהיא בכל המדינה. פשיעה חקלאית קיימת מהגולן ועד פתחת ניצנה, והמשטרה עושה ככל יכולתה, וצריך לחזק את המשטרה שתמשיך לפעול ולעשות את משימותיה.
אוקיי, איציק צור, תושב רתמים בנגב, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה, יום טוב ובשורות טובות.
תודה. פרסומות. שלום, חיים ברנשטיין.
שלום וברכה, בוקר טוב.
גם קבן של חטיבה 9 במילואים, וגם אבא של סגן אלוף ברנש, מפקד סיירת הנחל. ברנש, זה יונתן מהמקור השם, לא?
יונתן בנימין, שמו הפרטי.
כן. ואנחנו מדברים איתך, מה שלומך קודם כל?
אני אישית, אני בטוב, אתה יודע, אבל הסוגיות הן ציבוריות. אני בטוב, כי אני, אתה יודע, אני משקיע את עצמי בעשייה, אז עזר לי ככה להיות קצת יותר בטוב.
אתה עדיין במילואים?
אני עדיין במילואים, אני מדבר איתכם עכשיו, אני... כולי מוקף בסמיכה לבנה של שלג פה.
איפה אתה?
כרגע אני נמצא במה שנקרא רכבל תחתון בחרמון.
וואלה. איך קר?
קר, אבל בסדר, זה עבודה.
מה אתה מדבר? וואו. אז מה, אתה קבן של החטיבה?
אני קבן של החטיבה, כן.
ויש הרבה בעיות שדורשות טיפול של קבן?
אני, בתפיסה שלי, עבודה של קבן עם לוחמים זה לא לחכות לבעיות, זה מלכתחיל לנסות כמה שיותר להוסיף אור, לחזק את הרוח, לעזור להם להתמודד גם עם התקופה שהולכת ומתארכת, גם עם הבהירות, גם עם התקלויות, גם עם זה, עם סיטואציות שלא מאפשרים לחיילים להרגיש מספיק התקפיים, וגם לקראת רידוד עם ההכנה הביתה.
מה זה חטיבת 9?
חטיבת 9 זו חטיבת חיר משובחת שבנויה על יוצאי גולני, בעיקר גדוד 12 והחבר של הגצר, בוגרי גצר גולני.
הייתה התקלות שם לפני איזה 3-4 שבועות.
נכון.
נכון, הייתה התקלות בתנאים מאוד קשים, ברעות אפסית,
נכון.
גשם שוטף עם בוץ עמוק שכם לא מאפשר.
היה שם מזל גדול, והם עוד פתחו באש.
היה מזל גדול והייתה נקישות גדולה, זה היה חילופי אש ממרחק של 3-4 מטר, שבסופו של דבר הוכרע לדעתי בעיקר בכוח הרימונים, ובסוף גם טנק שבא לעזרה, כי לראות אי אפשר היה לראות. לא, אין תנאי ראות, אתה משלוש מטר לא רואה.
והיו שם גם כמה פצועים?
היו פצועים...
פצועים קל.
פצועים קל, הראשון שנפצע היה סמך מנפי, שהמשיך מנהל את האש ואת האירוע עד לסיומו למעלה מחצי שעה.
וצריך לומר שהחטיבה הזאת
נמצאת מהם הראשון. וחיסלו שם שלושה מחבלים.
נכון, בסופו של אירוע המאזן שלושה מחבלים מחבלים.
ומהיום הראשון בקו? מתחילת המלחמה כמעט.
החטיבה מהיום הראשון פה.
כן,
היה שם, הבנתי, זה חייל שריון שהיה לו טיפה קשה האירוע.
האירוע הוא אירוע לא, לא פשוט, לכל מיני חיילים, גם איבדנו איתם את זה אחר כך, עד כמה שאפשר, זה אירוע מאוד מאוד לא פשוט.
אתה רואה הבדל בין חיילי המילואים לסדירים בטיפול, מבחינת בריאות הנפש? ואם אתה יכול להפיע לנו את זה קצת, כי פחות מכירים
בגדול,
את זה.
תראה, בגדול, אני רואה שהחיילי המילואים, בטח אלה שהם מילואים כבר יעלו שנים, באים עם יותר בשלות. יש להם יכולת שיקול הדעת והיכולת לשאת תנאי עמימות יותר גבוהה, וממילה גם החוסן הנפשי שלהם הוא יותר גבוה. אולי הם פחות בכושר, אולי לוקח להם זמן להיכנס לנהלים, אבל מבחינת החוסן הנפשי, הסיכוי לצאת ללא פגע מבחינה נפשית, גבוה ביותר. שלא לדבר על המוטיבציה, והחבר'ה עם מוטיבציה אדירה, חבר'ה אידיאליסטים, מכל קצת...
אתה מדבר על המילואימניקים?
אני מדבר על המילואימניקים, בכלל.
לדעתך, מתי חייל הוא יותר טוב, כשהוא בסדיר או כשהוא במילואים?
שוב, אני לא יודע להגיד לך מבחינת הכושר ומבחינת המהירות כניסה למצב לפגיעה במרכז מסה או אני לא יודע מה, אבל מבחינה מנטלית ומבחינת יכולת לנהל בתחת אש, בקור רוח, חיילי המילואים הם לגחת מעל.
וואלה, מעניין שאתה אומר.
כן, אבל כן, כמו
שאתה יודע... זה במידה והם יתאמנו, במידה והתאמנו גם.
במידה שנותנים להם אימון מספיק, זה נכון לאורך השנים, זה שאלה של תקציב, זה שאלה גם של דירקטיבה, אבל גם אתה יודע מאיפה שאתה היית בסדיר, שצוותים ותיקים ממשיכים לעשות דברים חשובים גם אחרי השחרור.
כן.
טוב, מה קורה ביום חמישי? יש איזושהי צעדה שאתה שותף לה?
הצעדה התחילה כבר היום, היא יצאה מזיקים, זו צעדה של תנועת המילואימניקים, בשיתוף עם עוד קבוצות ותנועות בחמישה מקטעים, והפינאלה אמור להיות בירושלים ביום חמישי בערב, בעצרת גדולה.
מה זה? מה זה הצעדה הזאת?
זו הצעדה של אנשי מילואים ואימהות מילואימניקים ויש ארגון של נשות מילואימניקים ושל הרבה עמך ישראל שבאים לצעוד ולחזק את כל מי שרוצה בגאון להמשיך את המלחמה הזו עד לניצחון וקוראת שלא לא להיכנע לא ללחצים חיצוניים ולא ללחצים פנימיים של לעשות חצי מלאכה או לראות את עצמנו כבלתי יכולים.
זה מתקשר גם לעניין של העסקה המתגבשת?
והצעדה נקראה עוד לפני, מכיוון שקולות של חולשה נשמעים כבר מזה תקופה ארוכה, גם באולפנים, גם במתכל וגם בבית המחוקקים.
אוקיי, אבל איך זה מתקשר לעסקה?
איך זה מתקשר לעסקה? אנחנו, ברור לנו שמתוך אחריות ל-9 מיליון תושבים פה ולדורות שיבואו הלאה, וגם מתוך אחריות ל-136 אחינו ואחיותינו שנמצאים בשביעה, שאנחנו חייבים להיות הצד החזק, הצד המפחיד, הצד הלוחמני, ולהפר את המשוואה הזאת שטרור מביא בסופו של חשבון רווח.
אז מה אתה אומר בעצם במילים פשוטות לגבי העסקה המתגבשת, עד כמה שאתה מכיר אותה?
האמת שאני לא מכיר אותה, אני ניזון רק מלפסי תקשורת.
כן, ברור.
אני לא בטוח אפילו שהמפרסמים בתקשורת באמת מכירים אותה, חלקם אני מניח שגם מפרסמים מרחשי ליבם. ברור לי שעצירה משמעותית ארוכה של תקופת הלחימה היא מזיקה, יכולה להיות בחיי אדם. ברור לי גם ששחרור של רבי מרצחים זה מזיק, וזה לצערנו הרב כבר עולה בחיי אדם, עיין ערך סינואר ודומיו, ולכן אלה חייבים להיות גבולות הגזרה שלנו, לחשוב על שלומם של השבועים שלנו, ולחשוב על שלומה של מדינה ששבויה כבר מזה 4 חודשים כולה, בשבי של ארגוני טרור ועם טרור, שחרטו על דגלם להשמיד אותנו.
אז מה אתה אומר? לא לשחרר מחבלים?
אני אומר שוודאי שלא לשחרר רבי מחבלים, ודאי שלא לשחרר מחבלים רבים, ודאי שלא לעשות עצירה לתקופה ארוכה, ואני להערכתי זה הרגע שאתה משדר את הכוח ואת הנחישות וגם את הזעם שלך, לטווח הארוך, כיוון שיש לנו הרבה שבועים, ולא רק 35 כמו שמדברים עכשיו, לטווח הארוך זאת תהיה, זה הדרך היחידה באמת להשיב את כולם הביתה.
חיים, אני יכול לשאול אותך שאלה קשה?
בכבוד.
אם הבן שלך שנפל בקרבות והלוחם מפקד הסיירת, מפקד סיירת נחל, ותכף אני גם נרחיב עליו, היה עכשיו בשבי חמאס, היית חושב את אותו דבר?
ראשית, אני באמת לא יודע לומר, אני רק יכול לקוות. אני יכול לקוות שהייתי מוצא עוז לדבר כמו חברים מילדות אליהו ליבמן.
נכון.
שבנו כן נמצא בשבי.
והוא אומר את זה, לכן שאלתי.
והוא אומר את זה, אני רק יכול לצטט מה שאמרה בזמנו גאולה כהן, זכרונה לברכה. שאם הבן שלה היה בשבי, היא הייתה הופכת עולמות ודורשת שיעשו הכל, אבל היא מקווה שלא היו מקשיבים לה. כי בסוף צריך פה, יש לנו אחריות על 9 מיליון, ויש לנו אחריות על הדורות הבאים, ולהיות מנהיג זה באמת דורש לקחת אחרות מאוד קשות וכואבות.
טוב, אתה יכול לספר לנו קצת על ברנה שהיה? הבן ואחרי זה הקצין?
אני אשמח. יונתן שלנו, שנולד לפני 34 שנים, ואחרי שהוא נפל, היה ביום הולדת. בן יפה נולד על כתף הרי שומרון. על כתף הרי שומרון, אנחנו גרנו אז בעיקר. ילד מופלא, אוהב טבע, אוהב בני אדם. כישרוני בטירוף בכל דבר שהוא נגע בו, אם זה באמנות, ואם זה בפיזיקה, ואם זה בחשבון, ואם זה במכניקה, ובמכונאות רכב, ובאמניות לחימה, עם רשת מטורפת של קשרים וחברויות, בכל מקום שהוא רק הגיע אליו, ודאי אחרי שמישהו נופל, אז רק קולט עד כמה. ילד מופלא, אידיאליסט, וכשהגיע לפרק של להתגייס, אז הוא הלך לעשות את המיטב גם, היה לוחם בשלדג, היה מפקץ הראשון בהקמה של יחידת רימון עליה השלום, מפלג לוחמים, באיזשהו שלב היה מפקד פלסר גבעתי, כשסיירת הבית הפלוגה. תפקידו האחרון הוא היה שנה וחודשיים תפקיד מגד ראשון, הוא היה מגד של סיירת נחל, ועל משמורתו זו הוא נפל לבדו.
ומתי הוא נפל? באיזה תאריך?
הוא נפל בשביעי לחודש בשעה 8:17.
על הבוקר.
בבוקר, הוא היה בבית, לא היה אינדיקציות, לא, לחיילים הפשוטים, לרובעים הפשוטים, ולמפקדים בשטח לא העבירו שום אינדיקציה לשום דבר, והוא היה בשבת שמחת תורה בבית, 6:45. הוא זינק לאוטו שלו ברגע שהתקשרו אליו מהחבר'ה מהדרום להגיד שם כפי סביבו בלגן, ושעה וחצי אחר כך כבר מערבית לאורים הוא נתקל בחוליה והוא התמודד איתה לבדו ושם הוא גם נפל.
מה זאת אומרת? הוא היה לבד?
הוא היה לבד, היה ברכב הלבן שלו, הוא היה בתיאום עם, עם המחת שלו, עם נתן שטיינברג, שאני קודם דמו גם, שנסע על אותו ציר, ועשר דקות לפניו גם התנפץ על אותו כוח של מחבלים, ומצא שם את מותו, ונתן שלנו הגיע עשר דקות אחריו, וידע בדיוק במה מדובר, והבין שמוכרחים את הציר הזה לבלום, כי זה הציר ש... עשוי להיות ריצה פראית של כוחות גדולים, של מחבלים לתוך אופקים ולתוך שני הבסיסי צבא שיש, הידועים לידורים וכמובן לקיבוצורים. והוא הלך והתנפץ על אותה חוליה, כשהאקט האחרון האחרון שלו היה להיכנס בכל הכוח עם הרכב ולהשבית את הטנדר עם הפי-קיי של המחבלים שעמד בצד הכביש.
הוא נכנס עם הרכב שלו בטנדר?
הוא נכנס עם הרכב שלו, זה היה אקט אחרון שלו, נכנס בכל הכוח, השביט את הרכב שלו, השביט גם את הטנדר, ולמעשה למחבלים אותו רגע, כבר לא היה איך להתנייע, ניסו קצת לקחת את הרכב של, של המחת, שגם היה כבר פגוע מהיריות, והם לא צריכו לנסוע איתו גם, והם נאלצו לחזור על עקבותיהם, בחזרה לצומת מעון, צומת של 232, לכיוון הזאת.
איך אתם, תגיד, כבר כמה זה? זה ארבעה חודשים?
זה ארבעה חודשים. אתה יודע, אני מניח שהבור הזה הוא ברמה אישית, הוא יישאר לנצח. הכאב שהוא כל כך אפל שאני משתדל כל הזמן ללכת מסביבו, להיות עסוק, לתרום, לעשות מה שאני יכול. וכל אחד מבני המשפחה מתמודד בדרכו, זה לא קל לאף אחד מאיתנו, ילד כזה שהוא הוא באמת היה היום אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה, אתם תסליחו לי מהבחינה הזאת, הוא היה כל כך גדול, וזה משאית חלל כזה גדול.
כמה אחים יש לו?
יש לו שמונה אחים ואחיות, שניים הם עדיין במילואים אגב, כמו שאני עדיין במילואים, יש לו אלמנה ושלושה ילדים.
וואו. איפה היא גרה?
גרה בהר חמד, שזו גבעה של קדומים, יחד עם ילדיה, נטע, ארבל ודגן.
נטע זה בן או בת?
נטע זו בת.
טוב. תודה רבה שדיברת איתנו, חיים ברנשטיין.
לכבוד לי, ואני מקווה שרבים יבואו לקרוא את הקריאה.
אז בוא תגיד לנו איך אפשר להגיע לצעדה הזאת.
אז קודם כל פשוט כותבים המילואימניקים ומגיעים צ'יק צ'ק לאתר שלהם, והמקטעים שם מסודרים, יש שם הלינקים עם הסברים בכל יום מאיפה מתחילים כל מקטע ואיפה מסיימים אותו, וביום חמישי בסביבות שש אמורה להתחיל לעצרת הגדולה בירושלים. זה מופיע שם אצלהם. זה ארגון מצוין, מקסים, של הרבה חברים לנשק.
טוב.
תודה.
תודה, חיים. ואחר בן
דיבור.
תודה רבה.
תודה לכם, שיהיה רק בשורות הזאת.
בעזרת השם. פרסומות. עכשיו נמצא איתנו דוד דרוק, איש חינוך חרדי, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
ואנחנו מדברים אפרופו נתוני תעסוקה שבמגזר החרדי, ששוב עולים.
כן, נתונים שפורסמו היום, בעצם מראים את מחצית השנה השנייה של 2023, והנתונים עולים באחוז, זאת אומרת כיום זה עומד על 55.5, עם צפי לסוף שנה הקרובה של 2024 ל-57%.
גברים ונשים?
גברים, נשים זה כבר מזמן, נשים חרדיות כבר בשנה האחרונה עקפו את הנשים גם בחברה החילונית, מבחינת תעסוקה. נשים חרדיות עומדות על 83% תעסוקה, כאשר רק בשביל שנבין, לפני 20 שנה, בשנת 2004, נשים חרדיות עמדו על 49% תעסוקה, והיום על 83%.
ולשם השוואה, כמה זה גברים חילוניים?
גברים חילונים עומדים על 81 נדמה לי, או סבות ה-80, אבל זה גברים חילונים. גברים בחברה הערבית פחות, נשים בחברה הערבית, זה בעצם הנתון הנמוך ביותר בארץ, זה רק 29%, אבל בעצם אנחנו מתחילים לראות בשנים האחרונות מגמה, שמשנת 2021, שהאחוז תעסוקה של הגברים החרדים עמד על 50%, 50.6%, ותוך בעצם 3 שנים זה כבר עומד על כמעט 56%, שזה גידול משמעותי מאוד.
וההסבר המהיר?
ההסבר הוא הגידול הדמוגרפי של החברה החרדית. צריך להבין, החברה החרדית בנויה כמו פירמידה הפוכה. זאת אומרת, ככל שמגיעים לגיל מבוגר יותר, ככה האוכלוסייה קטנה יותר. החברה הצעירה גדולה יותר, 58% מהחברה החרדית היא עד גיל 18-19. וברגע שהחברה החרדית גדלה, נוצר צורך במשאבים, היא כבר לא צריכה להסתגר, כבר לא מרגישה שהיא צריכה לשרוד, ולכן אין לה בעיה לצאת לעבוד.
לא, אבל עדיין אנחנו מדברים באחוזים, באחוזים גדלים.
זה מה שאני אומר, האחוזים של החברה החרדית, האחוזי התעסוקה גדלים בגלל שהחברה החרדית גדלה. ואז האדם החרדי או הצעיר החרדי כבר לא מרגיש צורך, הוא לא מפחד לצאת החוצה, לעבוד מחוץ למסגרת שלו. הוא כבר מרגיש שהחברה החרדית גדולה, היא לא צריכה להסתגר. ככל שהייתה קטנה יותר, היה לה צורך להסתגר
ולשמור על עצמו. אז להערכתך זה ילך ויגדל.
חד משמעית, רואים את זה כבר עכשיו, זאת אומרת את הנתונים של אלה שהיום יוצאים ללמוד במכללות, באקדמיה, נראה בעוד 2-3. ושם כבר נראה ממש קפיצה שיגיע אפילו מעל 60%, אני מאמין, תוך כמה שנים. שנים בודדות.
כרגע אנחנו על 55.5%.
כן, עם צפי לסוף שנה ל-57.
שזה עלה תוך שנתיים מ-50.6, ב-5%, בהמון.
ממש.
זה ממש קפיצה. טוב, יפה,
שרות טובות.
דוד רוק,
תודה רבה.
אנחנו ממש כאן, רק יוסיף עוד נקודה אחת. זאת אומרת, התהליך הזה קורה לא בגלל איזשהו מניע חיצוני, אלא זה תהליך פנימי שהחברה החרדית עוברת כולה, בהתאמה לעם ישראל, גם התהליך של הגיוס של החרדים שהיה פה בחודשים האחרונים. בעצם החברה החרדית גדלה והיא מבינה שהיא כבר חלק מהמדינה, היא לא עוד מיעוט, היא כבר חלק.
יפה.
תודה רבה.
בשורות טובות. תודה, דוד רוק. שיר בחרת?
כן, מלכות החרמון.
אוקיי.
גם ברנש, אבא של ברנש דיבר מהחרמון.
נכון.
זה גם שיר שאני מאוד אוהב, ומישהי שאני מאוד אוהב, שרה לשרון, היא גם חברה טובה שלי, והיא מחוגגת יום הולדת.
וואלה, בת כמה? 18?
76.
76.
כן.
יפה, אהבתי את הוושש.
וושש.
אתה יודע להגיד בעברית.
אתה מבין?
תן לי חסות, תן לי רגע.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המציעה לכם ביטוח דירה החל משקל ליום. התקשרו, כוכבית 8811, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
והיום גם 27 שנה לאסון המסוקים, והאחיין שלה.
היום?
היום, היום, אבנר אלתר, בן אחיה, נהרג באסון הזה. וזמר שרון, הבן שלה, הוא חבר שלי, ושלך, המעריץ שלך אפילו.
וואלה.
מאשדות יעקב.
לו עד כאן, הייתי נוסח על כפיים מעל ארפילים, ארפילים של לבן, לראות כוכבים בשמיים. אילו היית כאן איתי, הייתי נותן לך מזכרת את כל האורות חמדתי, מהבניאס ועד הכנרת. הייתי מגיש לך מלכות, טובלת בים של זהב, משלג גיא, מוצ'יבית, צמלה לבנה כשנה. לו היית לידי, לו עד כאן, לו עד כאן, הייתי נוסח על כפיים, מעל ארפילים, ארפילים של לבן, מי מפילים בענן בשמיים. היינו גולשים במדרון טטטטם, היינו שוטפים עם הרוח,
נושקים בחדשת
עם בחדבת צימאון, ונושקים זה לזור לכינוח, אחת לא נמצאת לצידי ורק המקלע לידי. נשפטתי אבן אל החרמון, ארמון במלכות החרמון. לו היית לידי, לו את כאן, לו את כאן, הייתי נוסך על כפיים מעל ארפילים, ארפילים לענן, לכתוב כוכבים לשמיים.
למיכל קדוש, רעות מתיתיהו ארגון ודוד זבולוני, תודה יוסי יהושע.
תודה אינון.
יושי יהושוע, תודה.
תודה.
יאללה, שיהיה לכם יום טוב, להתראות, מחר יהיה פה בן כספית, אוי אוי אוי.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. אחרי החדשות, אראל סגל ודוד ורטהיים.